טוב, שלום וברכה לכולם. יוצא שנפגשים שוב בתשעת הימים, בשבוע הזה האחרון של כן, זה שבוע האחרון של הזמן, אצלכם זה כבר נראה לי הרבה אחרי הזמן, אבל בכל אופן יוצא שנפגשים שוב על סביב ענייני לימוד, ברוך השם. אז משהו קצת ששייך לתשעת הימים, לימים שאנחנו נמצאים ולאהבת חינם מול שנאת חינם, ולמקור שמובא, שתגעתי שיצלמו מהרב קוק, על העניין של אהבה, קישור לשני, כן? ובתוך כדי דברים נראה לי שנזכיר גם בעזרת השם דברים שלמדנו במשך השנה בנתיב אהבת רע, אז נראה לי נסתייע בעזרת השם גם בדברים האלה. בסדר? אז זה פחות או יותר יהיה הכיוון להיום בעזרת השם כמובן הכל. אז בואו נראה, כי אנחנו עסוקים בסיפור מן הסתם שלהניח מוכר מהגמרא, שדב כל מיני דיונים ושיעורים, אז גם אנחנו נשתדל לתרום את חלקנו סביב הסיפור הזה בגמרא. בכל אופן, נאמר בגמרא, רקע, יש עוד סיפור לפני כן על הלל, אבל הסיפור הזה מתחיל כך. מתחיל על אותו אדם, גוי, על אותו גוי. שוב מעשה בא לפני שמי, שוב מעשה בנוכרי אחד, סליחה, שבא לפני שמי, נוכרי גוי. אמר לי, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה. כשאני עומד על רגל אחת, אז שמי תחפו באמת הבניין שבידו. באמת, הגוי הזה נראה משהו משונה, חצוף, משונה. מה היה הרצון שלו פה? מה זה הרצון ללמד אותי את כל התורה כשאני על רגל אחת? גם סוג של חוצפה, אבל גם סוג של דבר משונה. מה היה הרעיון שעומד פה? מה באמת הוא רצה? למה הוא התבטא דווקא באופן הזה? מה בדיוק הרעיון שהוא רצה לבטא פה בסוג הזה, בסגנון הזה של הבקשה שלו? בא לפני הלל, הלל כן גייר אותו. מדוע? אמר לי, דעלך סני לך ולא תעביד, זה כל התורה כולה, ואידך פירוש הוא זיל גמור. אז כן, ענה לו, ומשמע שגם כנראה זה הצליח, הוא התגייר בסוף, כאן לפי ההמשך ככה נראה, לימים כתוב שנפגשו כל הגירים האלה, וזה הצליח להלל. מה שהוא אמר לו, הלל, מה ששנו עליך לחברך לא תעשה, זה כל התורה כולה, והשאר פירוש הוא לך תלמד, זיל גמור. כמובן הדברים מעוררים לתמיהה, התשובה שלי, בסדר, אז ראינו כבר כמה הלל סובלן וכמה הלל מתייחס כן בסובלנות לאחרים כאן ובסיפורים בהמשך, ועדיין הקושי הוא כאן, מה באמת הלל אומר? מה, כל התורה כולה בנויה על מה ששנוא עליך? בסדר, זה מאוד נחמד, לא, מה ששנוא עליך לחברך לא תאבד, מאוד נחמד שלא תעשי לחברה שלך מה ששנוא עלייך. אז מבחינת נחמדות זה יפה, מבחינת טוב לב, נחמדות, אבל זה עדיין לכאורה לא כל התורה כולה. מה, התורה כולה, למדתם פה שנה וראיתם מן הסתם את הגודל ורוחב של התורה בהלכה, הלכות שבת, הלכות מטבח, בכשרות ובאמונה ומחשבה, יש גם הרבה חלקים ורבדים בעולם האמוני שלנו. פתאום הלל מעמיד לנו את הכל רגל אחת, כאילו השאלה נשאלת קצת אולי בהומור, אבל בשביל מה למדנו פה שנה שלמה במדרשה? מה, או אנשים לומדים בישיבה כך וכך שנים וכו' וכו'. הנה יש לנו פה איזה מין עיקרון אחד ועל הכיפה, כן? וידך פירושה הוא, בשביל הפירושה אולי, אבל עדיין, למה הפירושה הוא מתאים? אז אולי בשביל הפירושה אנחנו עומדים, אבל עדיין, למה העיקרון הזה, מה ששנו עלינו, זה מבטא את כל מה שלמדנו? כאילו, סכמי את שנת המדרשה שלך, מה ששנו עליי לחברתי אני לא עושה, זה גם קודם לא עשית אולי. או שאני לא רוצה להגיד חלילה, אבל אולי גם אחר כך אני אעשה, אני מקווה שלא, אבל כל פנים גם קודם לא עשית. כאילו, מה עכשיו זה? זה עיקרון של דרך ארץ קדמה לתורה כזה, כן? זה משהו שקודם. חורה בתורה יש עוד הרבה רבדים אחרים, כן, עוד עניינים אחרים שהם לא שייכים אל העיקרון הזה. למעשה הדבר הזה נמצא לא רק כאן, נמצא אמנם בסגנון אחר, אני חושב שזה ירושלמי מפורסם אמנם בפרק תשיעי בשבת, משהו כמו שם מופיע על רבי עקיבא, שם זה מפורסם, כי אנחנו גם שרים את זה בתור שיר, ולפחות מי שהייתה בבני עקיבא, אין פה הרבה כאלה, אבל מי שהייתה בבני עקיבא סתם לא, אבל אז ואהבת אחר כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה לשון ירושלמי במסכת שבת, אני חושב פרק תשיעי, שם מופיע גם מופיע גם הדבר הזה, ועד אחר כמוך כלל גדול בתורה. שוב רבי עקיבא אומר כלל גדול, מה כל כך? למה את הכלל הגדול מתרכז סביב ואהבת לרעך כמוך? מעניין שרבי עקיבא גם אומר זה בחיוב, והילל דווקא אומר בלשון של שלילה, כן, מה ששנו עליך לחברך לא תיעביד, לחברך לא תעשה. אז זה דבר דורש בהו, ואנחנו בעזרת השם גם נתעכב, נשלים מדי פעם דברים שלמדנו במשך השנה, נעשה איזה חזרה, דרך המהר"ל מפראג ונתיב אהבת רעשה. כל פנים, בוא נתרכז בדברים של הרב קוק ונראה קודם מה היה עם אותו אדם, מה היה הרצון שלו, מאיפה הוא נבע, מה שמאי זיהה באותו אדם, מה הלל זיהה באותו אדם, ולמה בכל זאת הלל רצה כן לחבר אותו אל הטוב והצליח לחבר אותו אל הטוב דרך זה. אומר הרב קוק, הרגש הטבעי שיש באדם לטוב ולצדק, בכל אדם שזה לא נשחק בו כמובן, ישנו רגש טבעי לטוב ולצדק, כלומר להיות טוב עם אחרים. להיות טוב עם אחרים זה אמור להיות כאן גם בגוי אפילו, לא רק בישראל, אמור להיות כאן, לא אומר שתמיד קיים, אבל לפחות ברמה העקרונית אמור להיות קיים רגש של טוב בתוכנו, שאנחנו רוצים להיות טובים, אנשים טובים, ודאי באדם ישראל, אמרתי אפילו בגוי. הנה פה אנחנו נתקלים בגוי, שלפי איך שהרב קוק מצייר אותו, תכף נראה, היה לו באמת רגש טבעי לטוב ולצדק, הפריע לו עם דברים לא צודקים, הפריע לו התנהגות לא יפה והתנהגות לא טובה, אז הוא היה עושה אומנם צ'רי די הגוי הזה, אבל לא כמוכם למען מדרשת שירת חברון והגדלת תורה והדרתה בעיר הקודש חברון וכו', אלא הוא היה עושה צ'רידי למען איזה מישהו מסכן, כן, אם הוא היה מגלה משפחה מסכנה או מישהו זה, אז היה צ'רידי, שמתי לב עכשיו צ'רידי זה אפילו מילה גויית, אז הוא היה עושה גיוס המונים, צ'רידי של גוי, לא יודע מה זה הצ'רידי, זה שם של החברה, לא, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כל אופן אתה גם לא יודע, כל אופן הוא היה עושה איזשהו גיוס המונים, למען מטרות טובות וצודקות, עזרה למשפחה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז הוא היה גוי טוב, בן אדם טוב, שמן הסתם הטוב הזה שלו היה מתבטן, אז עד כאן חלק טוב, אז מה הוא בכל זאת רצה עם כל התורה הזאת כי על רגל אחת? עד כאן הוא בסדר, דווקא הוא גוי בסדר, שהוא באמת נובע מהאור הטבעי שבנפש האדם, באמת כדי שרב אותך יפה, זהו יסוד התורה. אז נכון הוא, והרב קוק ילך לפתח את זה בהמשך, יסוד, אבל צריך להבין למה זה כל התורה. אבל יסוד התורה, מה שהגוי הזה רואה הוא רואה נכון, שיש איזה יסוד אחד שמנחה את כל התורה כולה, ובזה הגוי הזה רואה נכון. זאת אומרת, בסך הכל לאן התורה רוצה להוביל אותנו, בסוף 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 כשאנחנו חושבים באיזה עולם נחיה בעזרת השם כשיבנה המקדש, אתם יודעים אנחנו כל כך צמאים לבניין המקדש בצדק, בפרט בימים האלה אנחנו מדגישים צער החורבן והכמיהה הגדולה על הבניין, מה היינו, איך אנחנו מציירים יבנה המקדש ושאלה אני חושב נכבדה, ויקריבו קורבנות, נו טוב, נכון, זה עוד רחוק מאיתנו קצת הקורבנות, מה זה, מה זה יאמר בעולמנו? אומר הרב קוק בעצם, הצמאון שלנו, אני אגיד בלשון שלי, כן, בלשון שלי למקדש והלאה, כן, להתפתחות העולם, להתפתחות עם ישראל והעולם, שנהיה אנשים טובים. בסוף נכון להגיד שזה תכלית התורה, מגמת התורה, מגמת בניין המקדש, שנהיה אנשים טובים. אבל אנחנו כבר טובים, הרבה הרבה יותר טובים, כן? הרבה יותר רגישים, הרבה יותר טובים. יהיה עולם מלא טוב, פשוט לא, כמעט לא, 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 אלוואי לא, למה נגיד כמעט, אלא לא בכלל, כמעט לא, לא, לא נראה דברים רעים בעולם. יהיה כזה טוב, שופע, שפע של טוב. כתוב שלעתיד לבוא אישה תלד, נראה לי שזה מקור כזה, 60 ילדים, משהו כזה, כל שנה, יש משהו מן משהו כזה, לא זוכר, משהו בסגנון. פעם שמעתי את תמיד חכם, לא יודע איזה יקרה בפועל. אבל זה מראה כמה טובים נהיה. לא יפריע לנו בית מלא ילדים. זה יהיה כיף. יגידו לך שיש לך, יהיו לך מאות ילדים. לא יודע אם בפועל זה מה שיהיה. יכול להיות שבפועל אלא התפחות, אבל זה, הטוב שלנו יהיה כל כך שפע של טוב, שהוא יהיה לא מוגבל כזה. נגיד איזה כיף זה. אם טובים לילד אחד, למה לא טובים ל-10, ל-20, ל-50, ל-100, מה? זה כיף כזה יהיה. היום זה קצת מרתיע אותנו. אולי באמת, כי אנחנו חסומים קצת בטוב שלנו, כן? הטוב שלנו הוא מוגבל, יכול להגיע לשניים, שלושה, הלוואי יותר, חמישה, שישה, שמונה, נעצור פה, והלאה. אבל הטוב שלנו יכול, והלאה לבודדים. הטוב שלנו יכול להגיע למספרים מסוימים, בדרך כלל חד ספרתיים. להגיע לטוב שמתפשט עד כדי כך ברמות, ולפעמים לצערנו אם זה לא כך, גם אנשים יולדים בילדים, לא תמיד הם באמת טובים להם. כן? אז להגיד שהטוב שלנו יכול להגיע ולהתפשט על המון ילדים, על המון בריאות, זה באמת המגמה העתידית. כלומר, המגמה העתידית כן מתבדת בזה שיהיה לנו, שנהיה אנשים טובים, בעוצמות, שאפילו שיום אנחנו מכירים טוב, אנחנו לא מספיק מכירים מה זה טוב, כן? בעוצמות, כי היא רצון להעניק המון המון טוב איש לרעהו, כן? כל אחת פה שתישב, תראה שלוש כוסות לידה, כי כל אחת תבוא עם שלוש כוסות, תשים את זה ליד החברה שלה, ויהיה פה, עכשיו אתם מרגישות רע, אה? לא, אתם צריכות להיות צמאות לבניין בית המקדש, רק שיהיה בית המקדש זה יקרה, בסדר? אבל לאט לאט, כל אחת, לא רק כוסות, יהיה במבה ליד כל אחת, סתם, בסדר, נעזוב את הציורים שלי, אבל כל אחת תרגיש, וואו, כמה טוב יש בעולם, גם היום טוב, אבל היום הטוב הוא בסדר, מוגבל יותר, והטוב יפרוץ בעוצמה אדירה, שאין לנו כמעט, כמעט יכולת אפילו להכיר אותה. אז במובן הזה, הגוי הזה שחיפש את כל התורה על רגל אחת, יש פה איזה צדק. תכף נראה במה הוא לא צודק, כן? אבל משהו מסוים הוא צודק. מחפש משהו נכון. מה מנחה את הכל? מה מוביל את הכל? מוביל את הכל, צמאון לטוב. צמאון לטוב. באמת אפשר לבטא את זה כך. מילה לבטא לו את זה בהמשך כך. אבל הוא צריך לקבל את זה אישום מילה, נראה את זה, צריך להסביר לו. אז גם ההילל פותח בתוכו, בכל זאת פותח בתוכו משהו שכן היה סגור אצלו, כן? נפתח אצלו דרך הצינור, האישיות של הילל כנראה מה שהילל אמר. אבל הכל פנים, עצם הצימון שלו הוא נכון, הוא רצה משהו אמיתי. להגיד, תגידו, לאן כל זה מוביל? למה? למה לי ללמוד הלכות מטבח? אתם לומדות, נכון, במשך השנה הלכות מטבח ושבת. איך אני יודע? כי השנה אחת לימדתי מטבח ושנה אחת שלימדתי שבת. מאוד לא אהבתי את זה. למען האמת, גם בנות פחות אהבו את זה. לא סתם, סתם, עכשיו אוהבות את זה, אבל פעם לא אהבו את זה, בסדר? אז לשאול הרע על פעם, לא אמרתי איזה מחזור, סתם, אבל פעם לא התחברו לזה כל כך, אני זוכר שהיה כזה תמיד, למען האמת למטבח אני גם פחות מתחבר, שבת הולך להיות יותר טוב, אבל המטבח אני משאיר לאשתי, לא יודע, לא כל כך מסתדר שם עם התנור והאפיות, לא יודע, ובדרך כלל אנשים דווקא שולטות בזה טוב, כי הם במטבח, הם בשטח. בכל אופן, אבל, בואו נחזור לעניין שלנו. אז להיות טוב, למה זה כולל שבת ומטבח? או, בואו נראה, תכף הגוי הזה ילך להתקע. כי לגוי מצוין לו, כל שיעור שהוא תובע, כן, מדובר פה בבת מדרשה גויה. תצירו בת מדרשה גויה, נניח שהגיע לפה איזה גויה אחת, גויה אחת, בקיצור, מאיזשהו מקום, לא אולי לא תופקה פה ליד, זה מסוכן קצת, אבל הגיע גויה ממקום אחר, בסדר? איזושהי גויה הגיעה לפה, התיישבה פה, היא שומעת שיעורים, ברגע שהיא שומעת את השיעור שנדבר על טוב ועל טוב ועל... נהדר לה, סבבה לה. פתאום נכנסת מישהי מלמדת כשרות, נכנס מישהו מלמד שבת, בלגן. באמת שאלה, מתעוררת השאלה, למה צריך את כל זה? יודע לה. בוא נלמד איך להיות טובים. נגמר. למה צריך גם ככה בשיעורים במדרשה, כן? פעם בשבוע שיעור, נלמד להיות טובים, הכל טוב. אז לא, אז זה הקושי שהיה לגוי הזה. כלומר, הוא אמר, אומר הרב קוק, אמנם בני שהאדם הוא קצר רואה, אינו יכול להקיף כל המון המעשים וצריכים לעשות ולהעזב כדי להפיק התכלית של הטוב והיושר האמיתי. לאדם יש בעיה. הרי בתוכנו מקנה נמצא יצר הרע גדול, חזק. ואנחנו רוצים שיקום עם כזה בעולם, עם ישראל, שהוא בעיקר יהיה אור לגויים, ינחה את העולם, יוביל את העולם במגמת הטוב. אז גויים באמת שלהם שבע מצוות בני נוח כדי להיות טובים. ואנחנו רוצים להוביל את הטוב, להראות דרך איך הטוב הזה יכול להתפרץ ברמות על זה, ישפיע על כולם. פתאום יש לנו המון המון מצוות. זה האדם שהוא קצר רואי, קשה לו להבין. קשה לאדם להבין איך מגדילים ומעצימים מאוד מאוד את הטוב. כי אם נשאל כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, כל אחד יהיה לו אולי הצעות, דרכים, איך נהיים טובים. אבל זה עדיין לא מספיק כדי לשמוע פה איזה קול אלוקי גדול עליון שיוביל אותנו לטוב. איך אנחנו, בסדר, אנחנו מבינים, צריך להיות טובים. היעד, כמו בצ'רידאה, אני נכנסתי לצ'רידאה ופתאום היום, היעד, הגדרת היעד, היעד להגיע לטוב. זה הגדרת היעד, של כל יהודי, להגיע לטוב, שיהיה שפע של טוב שיבוא מאיתנו. אבל איך מגדירים את הטוב הזה? איך מביאים את הטוב הזה לעולם ככה שהוא יתרבה ויתרחב? אתם יודעים, אני אספר שני סיפורים בהקשר הזה, דווקא קצת בעייתיים הסיפורים שאני מספר. אז למה אני מספר? כדי להראות את הבעייתיות, בסדר? כל מזה אני דווקא מבסוט את הסיפור, כי זה פעם אחרונה שאנחנו מתראים, ואם לא תלשינו למחזור הבא, אני יכול לדבר חופשי עכשיו. כאילו נחמד, אני לא אמור להיות. סתם לא, זה יכול להיות תלשינו, לא טוב, אבל... ואני אשתדל בכל זאת, אבל... אבל בכל זאת, אבל שני סיפורים. סיפור אחד, היה שני מורים לנהיגה. אחד, מישהו הזכיר לי, זה פשוט השבוע, היה לי שני מורים, מישהו הזכיר לי כי הוא שמע איזה פעם, אז היה לי שני מורים לנהיגה. אחד, דתי, דתי, לא מורים, זה דתי, והשני, חילוני. אצל הדתי, נכשלתי כישלון חרוץ. תגידו, אני נכשלתי, הוא נכשל, אני לא יודע. תקחו את זה עליי, אבל נכשלתי, כי אני לא נהג מי יודע מה, וכשהייתי תמיד לנהיגה הייתי על הפנים. והיום אני גם נהג, קיצור, בסדר, ואז למדתי אצל מורה דתי, הוא היה בן אדם עצבני, דתי אבל עצבני, סירה שאני אומר, בצורה הכי בוטה, כבר לפי מספר השנים שעבר, לא בטוח שאני מדבר על מישהו שהוא בן החיים, בטוח אתם לא אמורות להכיר אותו איפשהו שם במרכז הארץ. הוא היה בן אדם דתי אבל עצבני, וואי וואי. אני לא אמרתי לו למה להתעצבן עליי, אבל הוא היה עצבני רציני. וואי וואי, כל תנועה שהייתי עושה הוא כמעט בלה אותי, אכלתי, ואני הורס לו את האוטו, ואני לא, את החיים, לא יודע מה אני לא עשיתי. קיצור, אחרי כמה שיעורים, אני יכול להיות שיהיה בזה גם קצת צד של אמת, לא מכחיש, כן, אבל זהו. זרק אותי, אחרי כמה שיעורים זרק אותי. ואז, וראה לי שיש מורה חילוני שמומחה לתלמידים כמוני. כיתת מב"ר, תלמידים מתקשים, בסדר, כמוני. והוא לקח אותי עליו, מורה מלאך מבחינה הזאת. לא הרדיו שהוא שמע, פה אני מביא דווקא דוגמה מתקילה קצת. הרדיו שהוא שמע היה ללא הפסקה, וקצת היה מתאים שיהיה בו יותר הפסקות ברדיו הזה, אבל קיצור, הוא שמע לשם רדיו ללא הפסקה. אבל שלב כזה, יושב ככה, נשאר אחורה. כל טעות שעשיתי, הייתי אומר לו, אני לא אמרה, בסדר, טועים בחיים, תקן, תעשה פעם. שאומר לו, אבל הטעות הזו, אומר לי, למה אתה חושב על זה בכלל? אנחנו מתקדמים, אהבתי, אנחנו מתקדמים, אנחנו פה לא שם. אנחנו במעבר חצייה הבא, לא פה קודם. והיה כיף איתו, אומר, גם בן אדם נחמד כזה, טוב כזה. אופס, אז זה מתקיע. דווקא הדתי היה ככה, חיוני היה ככה. ורציתי לספר עוד סיפור והספקתי לשכוח. בסדר, אני אסתפק, בטח אני אולי נזכר תוך כדי. רציתי לספר עוד מה... בתל אביב, היה לנו בניין חילוני, פעם סיפרתי, נראה לי, אבל היה לנו שכן, גם חילוני, אבל השכן הזה, לא יודע איפה שהוא, אהב אותנו, אהב את הילדים שלנו, אהב את הישיבה שהייתה ליד הבית שלו, משהו מופלא, לא נעים להגיד חילוני, גלט. כלומר, השבת אצלו הייתה שבת, הוא היה פוגש אותנו עם האוטו, הוא אמר לנו שבת שלום בשבת, ובבית שלו הילדים שלי עלו לראות משחקים של מכבי תל אביב בכדורסל, הוא אמר להם, אמא מרשה מים בכוסות חד פעמיות לשתות אצלי, או חבילות סגורות של במבה, שאירה להם שקשר, יותר מזה אסור לגעת שם בבית שלו. מה זה אמיתי? אבל בן אדם? זהב. או, אז זה מתקין אותנו קצת. רגע, אז המטרה היא שנהיה בני אדם טובים, שנהיה בני אדם עוד יותר טובים, ועוד יותר טובים, וזה ייבנה המקדש מרב בימינו, תן חיכנו בדורתיך, ואז מה? ואז נהיה טובים. ואז יהיה עולם טוב. הנה, דווקא דתי, לפעמים תמיד זה עובד כך. אז נכון, אנחנו לפעמים נמצאים באחד משני הדברים חסרים לנו. לפעמים חסרה לנו המגמה, וזה היום בנורא, זה אותו גוי צודק, צריך מגמה. לפעמים יש לו אותו גוי כמו שיש לו אותו מורה לנהיגה, כמו שיש לו אותו שכן של המגמה, חסר להם פרטים. ואז מה יעזור להם פרטים? שבת, לא פרטים? פרטים, מה שהם לא מבינים נכון הוא איך הפרטים יעצים אותו. בסוף באידיאל הגדול זה שיש שבת על כל הלכותיה ופרטיה, וזה שיש מטבח על כל שלל פרטיו, בסוף זה מעצים בנו העצמה אדירה את הטוב, כן? העצמה אדירה את הטוב. וואו! זה דבר גדול, דבר גדול להעמיק בו. צריך מגמה, חייבים מגמה. בלי המגמה יכול להיות דתי רע. אוי, סליחה שאמרתי לקבל בוטה, בסדר? דתי פחות טוב. יכול להיות שמה ששנוא עליו, אבל הוא כן יעשה לחברו. אז היום הנורא הוא לא רואה את המגמה. הוא לא רואה את המטרה. חבל, זה הפסד, זה כאב, כן? אבל יכול להיות גם תופעה הפוכה, וזה אותו גוד. הוא רואה מגמה. תכף נראה, בהמשך הרב קוק אומר, הוא למד את זה מהיוונים. דווקא. היה פה איזה יופי יווני שהוא נתפס אליו, הוא נתפס טוב. הוא ראה מגמה, הוא לא ראה איך עם ישראל, כמה עם ישראל יכול להעצים את המגמה הזאת, דווקא על ידי ליבוי עצום וגדול של פרטים. איך זה שאני אבל לא יבשל בשבת, או לא יברור בשבת מוביל, צריך להתעמק באמת בתורה. ולראות בסוף איך כל הפרטים כולם בגדול, שסך הכל זה, בפרט בגדול, זה שאנחנו לא עושים מלאכה ביום השבת, יוביל אותנו למגמה, יוביל אותנו למנוחה, והמנוחה תוביל לעוד יותר טוב וטוב בעולם, ועוד יותר טוב בעולם. אז כל זה היה חסום אצל הגויים. הוא לא הבין כמה פוגם העשייה הלא טובה שלנו, בפרט של יהודי, כן, בשבת ובזה, כמה זה פוגע בסוף שגם אנשים טובים לא נהיה. הטוב האלוקי לא יופיע דרכנו בעולם, כן? אז זה אותו גוי לא ראה. פה היה החיסרון שלו. אבל את המגמה, דווקא כשהוא בא מבחוץ אלינו, הוא ראה נכון. אז למה שמאי כל כך... אסור להגיד כעס עליו, הקפיד עליו, כן? זה אנחנו צריכים לראות. כן, כן.
אבל איך אפשר באמת של כל הגויים שהם אנשים מאוד טובים?
כן, כן.
צדיקים, כאילו, איך אפשר לראות
שהפרטים חשובים? אנחנו בעולם עוד לא מספיק יודעים מה זה טוב, כי עוד אין לנו מקדש. והמקדש ייבנה כשגם ישמור שבת טוב, גם זה טוב, כן? אנחנו לא יודעים באמת מה זה טוב. אנחנו מכירים טוב ברמה הרבה יותר מינימלית. לכן מה שמצטייר אצלנו בתור טוב, הוא חשוב, אבל הוא מינימלי. סליחה, תראו, אני לא רוצה להתקיל אף אחד מגבל, לא שאף אחד תענה, אבל זה מה שאותו תמיד ככה אמר לי, נניח שהיינו מין לכל אחד פה, לכל אחד פה דרך אגב זה גם אחד פה, זאת אומרת, במקרה הזה האחד זה אני, אבל היום הוא אוהב, בוא נגיד לך, יש לך 60 או 80 ילדים, תראו, מה? מה אכפת לך? 60-80 ילדים בבית. לא כל, אני לא יודע איך קונים בית כזה, אבל עכשיו היינו באיזה יישוב, בשבת שיעור. יישוב המציאה, זה נקרא קרמי קטיף או משהו כזה. שם ראינו, אחרי הגירוש, זה סוף סוף אנשים יכולים לבנות בתים. זה קצת מזכיר בית של 60 ילדים, אבל בדרך כלל זה קשה, איך נמצא בית כזה. לפחות לי, אם היו אומרים, הייתי אומר, לא, תשמעו, אין מצב. אני מאוד אוהב ילדים. 6 טוב, 8 טוב. עד סוף הספרות החד-ספרתיות, עוד אפשר לשמוע. 60, זה לא נפס. כי יש לנו משהו חסום בטוב. הטוב שבאנו עדיין חסום. אנחנו, כמה שאנחנו מצרים עולם טוב, והענקה של תורה שני, ונתינה בטוב, עדיין יש בנו משהו חסום. אנחנו עוד לא מכירים מה זה עולם של תורה, ושל מקדש, כן? וכמה הטוב בעולם יכול להתפרץ ברמות שאנחנו לא מכירים. ואותו גוי צודק, הוא אומר, זאת מגמת התורה בסוף, שהתורה תפרוץ, התורה תגרום לטוב לפרוץ ברמות שאנחנו לא מכירים. אבל, אז מה חסר לגוי הזה בסוף, בסדר? איזה נקודה חסרה לו? אז הוא אומר, של הטוב והיוסר, מתחילה ועד סוף, ויותר נכון עם העתיד היותר עמוק ואחר כמו עם ההווה היותר קרוב. והנה מתוך השורש נשרת יפה בליבו של אדם משכיל, תכלית התורה והיסודות הללו מכיר כללותם, נקח הטעות קרובה לבוא. אז גוי הזה מרגיש משהו כללי, אז הוא כבר מרגיש, אני כבר שם, אני כבר בעולם העתידי, אני לא צריך פרטי. הוא מרגיש שהוא טוב, אבל איך אתה יודע שאתה מבין מה זה טוב? אולי הטוב הוא משהו הרבה יותר ענק ממה שאתה מרגיש, את זה הוא פספס. לא רק שהוא פספס, שהוא לא הבין שחוץ מטוב צריך גם הרבה פרטים. הוא לא הבין שהפרטים שייכים אל הטוב. פה הילד תכף נראה לתקן אותו. זה יהיה התיקון שלי לתקן אותו. הוא חשב שיש להיות טובים. סבבה. יש כל מיני פרטים לא מובנים שכל יהודי עושה, מסיבה כזו או אחרת, הוא לא מבין, כן? הילד ילמד אותו לא נכון. את הפרטים אנחנו צריכים, כי אנחנו לא מבינים מה זה טוב. זה לא שאתה גם מבין מה זה טוב, עכשיו אתה רוצה שיהיה פרטים שיתחברו אל הטוב שלך כרגע. אבל את הטוב אתה מרגיש גם בלי הפרטים האלה, לא נכון. אתה לא מבין מה זה טוב גם, כן? אתה עוד רואה את הטוב בצורה מאוד מצומצמת. אתה לא מבין איך עולם שיקיים תורה יהיה טוב ברמות אחרות מה שאנחנו מכירים כרגע. נהיה טובים ברמות אחרות לגמרי, אה? אתה יודע, זה כמו שמישהי תבוא ותבוא למדרשת שירת חברון, אה? בוא, זה שיעורים שבוע האחרון, בכל זאת דווקא אני אומר אפור מה שאמרתי קודם, אני רוצה שתזכרו אותי בטעם, טוב, אמרנו את המילה טוב הרבה פעמים. אז נגיד שהגיע לפה מישהי ממדרשת שירת חברון, שהייתה במדרשת רבין, והייתה פה והייתה שם, והיא נכנסת והיא חשבה כבר שהיא מכירה מה זה טוב. פתאום היא רואה פה את הטוב בשבת של הבנות, ואת היחס אחת לשנייה, ואת השבת שלום, ואת החיבוקים, והדיבורים, ושירת כך סוף המשותפת, פתאום היא מרגישה, וואו, לא ידעתי מה זה טוב עד היום. לא רק שהיא ידעה מה זה טוב, אבל היא לא הבינה למה הפרטים האלה נחוצים לטוב שהיא מבינה, וזה נסביר. גם מה זה טוב היא לא מבינה, כן? פתאום היא רואה, טוב יכול להיות דבר הרבה יותר ענק, הרבה יותר גדול. אנחנו, כמו אותה אחת, גם אנחנו, יחסית לטוב שיהיה, אנחנו במדרשת רבין. אנחנו רק של הדוגמה בשיעור. אנחנו עוד לא יודעים מה זה הטוב העצום שהיא. לא יודעים. כמה שאתם טובות אחת לשנייה, וכמה שהייתם טובות אחת לשנייה השנה, ואתם שומעות על קשר, ואתם הקמתם קבוצת וואטסאפ, מן הסתם, בשביל לשמור על הטוב אחת לשנייה, והכל, וההזדהות והכל, עדיין משהו חסום אצלנו בתוך הטוב. אנחנו לא מכירים, כי אנחנו צריכים המון המון תורה, הלל יסביר לאותו גוי, בשביל מה? בשביל שהטוב העתידי יתגלה, בסדר? שהטוב העתידי יתגלה. אז בוא נראה את החסימה שלו. נגע שכשה שהוא מרגיש, ובאמת היסוד הכללי הוא נטוע בעצם הנב, אבל היחס לפרטים זה תלוי בעומקה של תורה. זה הגוי היה חסום. הגוי ראה טוב מסוים, אבל הוא לא הבין איך יש כאן המון פרטים שמגדילים את הטוב הזה, שמעצבימים אותו. היה לו חסימה בקטע הזה. הוא היה חסום. לכן גם הטוב שבו, כמה שהוא היה נראה לטוב, הוא מצומצם, הוא קטן יותר. הוא לא יכול היה להיפתח עם טוב ענק וגדול. לכן, אם היינו אומרים לאותו גוי, תשמע, אתה צריך, בעזרת השם תהיה יהודי ואין לך משפחה מרובת ילדים, אופס, שם הוא היה עוצר אולי, לא יודע. לא, עד כאן, אה? לא, פשוט אני מושפע מספר שהבן שלי קורא 21 בבית אחד, משהו כזה נראה לי. לא קראתם, לא משנה, אבל הוא קורא, מספר לי חוויות מדי פעם, או שכן קראתם, או שהלכים שלכם קוראים, או לא קוראים. אבל בכל אופן זה תיאור כזה, המשפחה. לפי השם, 21 זה הרבה. טוב, אבל בכל אופן, אבל זה קשה לצייר לפעמים טוב ענק גדול, כי הגוי הזה הבין, הוא מבין מה זה טוב, קשה לו את היחד של הפרטים אל הטוב. שקשה היחד של הפרטים גם מה זה טוב לא מבין. זה הלל יסביר לו בהמשך. בינתיים, אנחנו בגוי רוצה טוב, אבל תמה, אז מה צריך כבר הרבה? הוא אומר, שמע, אני רוצה להיות יהודי. הוא מזהה טוב בשירת חברון. במקרה הזה זה גוי, זה מין זכר, זה איש טוב, בסדר? מזהה, אנחנו ניקח את זה לדמות שלנו, בסדר? מזהה טוב בשירת חברון. אבל היא לא מבינה למה צריך כבר הרבה פרטים. למה אתם צריכות שיעור על המטבח, שיעור בשבת, לימוד של המון פרטים? למה? למה לא? פשוט להיות טובים. את זה צריך לחזק, כן? את הטוב אחד לשני. אז זה, זאת הייתה השאלה. אלא פרטים, זה תלוי את הלימוד מרובה הרגול להגיע, אי אפשר לזה גדול, זה תלוי בדעת עליון בכל הוראה גדול. או, צריך אלוקים, צריך אלוקי הטוב, טוב השם לכל ורחמיו על כל מצב, שינחה אותם, שיוביל אותם, שיראה לנו איך נפתחים לעוד ועוד 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 עוצמות של טוב. אז זה כל כך צמאון אמיתי וגדול, את זה הגוי מפספס בינתיים. את זה הגוי בינתיים, הגוי מבין שיש, הוא מבין שיש אלוקים, מבין שיש טוב. הוא לא מזהה כמה הטוב הזה יכול לאין ארוך לגדול, וכמה צריך אלוקים וחוקים אלוקיים, כדי שהטוב הזה יופיע בעולם באופן שלם יותר. זה חסום, כן? אז הוא בא בצורה מקנטרת קצת, ואומר, תשמעו, אני רוצה את כל התורה על רגל אחת. תעזבו אותי מהישיבות שאתם יודעים המון. תעזבו אותי ממדרשות שאתם יודעים המון. אני אומר, בואו על רגל אחת מסכים, שצריך להיות טובים. סבבה, זה נקבר טוב. מה ייתן לי להיות יהודי כל כך, כן? שאני אהיה גם טוב. אולי כן רואה שאצל היהודים יש טוב, אפילו זה. אז יאללה, תגייר אותי, ואני אהיה יהודי. ואני אהיה טוב עם מצווה אחת, של להיות טוב. זה אולי כן מצחם בינם. הוא ראה אצלנו, שאנחנו עם של חסד, עם של טוב. זה טוב, זה כבר זיהוי יפה. אבל עדיין חסר לו, בסדר? עדיין חסר לו להבין למה צריך את כל הפרטים. והנה השכל והרגל, שניהם רגלי האדם בן הרוחני. זאת הרי לחוש את הטוב, והנוכרי הזה מורה דבר מסוים לרגל של הטוב, יש את התורה כולה לפרטי על פי תורת רגל אחת. הוא, הגוי הזה, יש לו רגש, הרב קורא לזה מעניין, תורת יוון. מעניין, תורת יוון היה באסתטיקה, יופי. אז אפילו השכל גרם לו לרגש. טוב, היה לו רגש כזה של יופי. כל מה שדיברו אל הרגש שלו היה יפה. זה כמו מכילה, בת שהגיעה למדרשה, מכילה על ההשפעה שבת שהגיעה למדרשה לגוי. בסדר, זה רק בהתגעה מיצונית. היא נורא מחפשת טוב כזה, היה לה כיף בשירות לאומי, כי היא עסקה שם בטוב לאחרים, והיא נורא רוצה ללמוד על הטוב. כל שיעור שמזכירים משהו כזה של טוב כזה ולהיות טובים, זה עושה לה נחת ושמחה. פתאום מגיע השיעור בקשרות, וזה מפיל אותה מהכיסא. מה? פעם, אני נמדתי פה פעם, אמרתי לכם, הלכות שבת. ואז לא ידעתי גם שצריך לפשט קצת את הדברים, להסביר אותם באיזה ביטוי. ואז על ההתחלה נפלתי בגדול, כי היה שיעור בהלכות שבת, ולמדנו על עירוי מכלי ראשון ועירוי מכלי שני. מה זה עירוי לשפוך? אין מכלי ראשון ומכלי שני. לא יודע, אחת הבנות, המילה הזאת, עירוי, הזכירה לה עירוי של דם, נראה לי, או משהו כזה. התחילה פשוט לצעוק ממש באמצע השיעור. וואי, היא יכולה לשמוע את ההקלטה, לא, היא לא זוכרת את זה כבר, אני מקווה. סתם, הרב, מה זה העירוי הזה? מה אתה עושה לנו פה? בקיצור, גמרת אותנו. הסכנה, בטח עשו לה עירוי פעם, אמרתי, לא יודע, זה גמר אותה המילה הזאת. אמרתי, העירוי זה לשפוך, כבר לא הצלחתי לתקן את זה, זהו, נעלמה, מהשיעורי ההלכה היא נעלמה. בסוף היא נכנסה אליה באמונה, שם מצא חן בעיניה דווקא, כן, טוב, וזה, כנראה זה כן התחבר לה לטוב. עם בואו, עם העירוי גמרנו, נגמרת של ההלכה, לא הלך לי שם, אה? טוב, מאז אני משתדל בשיעורים לבנות לא להגיד את המילה עירוי, בסדר? שפיכה, לא עירוי. אבל שם זה לא התחבר, באה הבת ורוצה נורא לפגוש את הטוב במדרשה, ואיזה כיף, כל שיעור שהיא שומעת על טוב מסתדר ליופי. פתאום בא רב אחד ומדבר על עירוי, והוא מדבר על זה, זה בורח לה, היא לא אומרת, למה? זה המקום שבו הגוי הזה נמצא. לא יכול, לא מבין. הוא רוצה להיפתח אל הטוב, כמו שהוא מרגיש את הטוב. זה בעיה, זה עוד סיפור, בסדר? קצת סיפורים מצליח, לא נורא, אני מקווה. היה לי בחור שהכרתי באיזושהי ישיבה. למה באיזושהי ישיבה? כדי לא לשון הרע, לא תמסור את זה דווקא הישיבה הזאת לזאת. אז לימדתי בכמה ישיבות לפני שהגעתי עד הלום לשווה שבוע, באיזושהי ישיבה. בחור. הוא היה ממש בחור צדיק, באמת מלא טוב. היה לי אף בעיה ברגל יותר קשה מהיום. הייתי ממש ללכת מקל הליכה, אני אומר לך שמאז מסיבות כאלה ואחרות להסתדר יותר טוב, ואז היה, הצליחה הרפואה קצת לעזור לי, ואז ממש הלכתי עם מקל של הליכה, והוא, עשיתי פיזיותרפיה ברגל, גרנו לו, הפיזיותרפיה הייתה בירושלים, והישיבה הייתה במקום יותר רחוק מירושלים. כל פעם הוא עשה לי ממש מערב, כי הוא יודע שאני צריך לנסוע לירושלים, נראה לי הוא ברר עם אשתי. היה בא, היה נצר עם האוטו, היה בא מבית השיר, כל פעם היה לו אוטו אחר נראה לי, אמרו לו שהם בית השיר, יש לו כמה ג'יפים שם היה לו, היה מופיע עם הג'יפ, והוא אומר לי, הרב צריך לירושלים, בדיוק אני נוסע לירושלים, בדיוק הוא תכנן, בקיצור נוסע לירושלים, ומעניין, בשום מה, בזמן שנגמרה פיזיותרפיה, זה בדיוק הזמן שצריך גם לחזור חזרה למקום שגרנו. טוב, אז היה נהדר, באמת בחור, בטוב לב מאוד משמעותי, בטוב לב מאוד רציני. טוב, עד כאן חלק א' של הסיפור, נכון? יופי, טוב. חלק ב', הבחור התארס, בשעה טובה ומוצלחת, הוא כבר התחתן מעל, בסדר, אבל הוא התארס, והרבה שנים הרי. הבחור התארס, טוב, ואז לפני החתונה הוא מגיע אליי, אמר לי, תשמע, יש לי שאלה, אני מתנצל שאני שואל אותך, אבל זה הרי השאלה יושבת לי ככה עליי, שאלה. טוב, מה השאלה שיושבת לו חזק עליו? הוא למד הלכות שלומדים לפני החתונה. אז לא ניכנס לפרטים, בכל זאת, חלק פה כבר נשואות, או חלק פה טרום, לא, לא ניכנס לפרטי הדברים, זה לא כל כך מתאים בשיעור, אבל בכל אופן הוא יש לו שאלה. אז מה השאלה שהטרידה אותו? השאלה שהטרידה אותו היא שהוא ראה, הוא למד שאסור לגעת באשתו אחרי הלידה. אז אמרנו, לא ניכנס לפרטים, לא ניכנס לפרטים, בכל אופן, זה נכון. אסור לגעת באשתו אחרי הלידה, מבחינה הלכתית זה דבר נכון. טוב, אז מה מטריד אותו בשאלה הזו? בסדר, עד כאן. אמר לי, אני, אם אני צריך לעזור לאשתי אחרי הלידה, אני כן, אני אעבור על ההלכה הזו. אמר לי, תשמע, יכול להיות שחכמים צדקו בהרבה הלכות, יכול להיות שיפי. קשה לי להגיד את זה פיקששו הלכה אחת, אמר לי, מה זה נגד הטוב, אני לא מסוגל להיות לא טוב. טוב, לא משנה, הפרט ההלכתי הוא צודק, אבל הפרט המציאותי הוא לא צודק, זה לא כזה בעיה, אפשר למצוא לזה פתרונות, אבל לא ניגע עכשיו, זה לא הנושא שלנו, זה בשיעור שתלמדו לפני החתונה, אוטוטוטו, בעזרת השם, ממי שתלמדו. בסדר, אז תמצאו גם, תראו גם את הבעיות, תראו גם את הפתרונות, רק כדי שלא תשארו בטראומה מהשיעור, זה מסתדר, בסדר, אפשר למצוא פתרונות, זה לא לחשוב שזה סוף העולם. בכל אופן, אבל בסדר, אבל הבעיה התרידה אותו, הבעיה התרידה אותו. טוב, אז מה אני אומר לו? מה אני אומר? הוא רוצה להבין, אומר לי, אם אתה משכנע אותי, אני אעשה את זה, אני אעשה להבין, אני קשה לי, אני לא מסוגל להיות לא טוב. דרך אגב, באמת הייתה אישיות שלו, באמת טוב, אומר, אני רוצה להיות טוב. תראים, הדבר הכי שיכולתי להגיד לו זה רק ככה, שאנחנו, זה היה לו קצת קשה לשמוע, אבל מה שאני אומר לכם גם עכשיו, אנחנו לא באמת מבינים מה זה טוב. זה לא פייר, אתה עובד ריבונו שלנו להגיד, אני מבין מה זה טוב, אתה ריבונו שלנו תסתדר עם מה שאני מבין, מי אמר שאתה מבין מה זה טוב? הרי הדוגמאות הן פשוטות, נכון? שאפשר להבין שלא תמיד מבינים מה זה טוב. למשל, ילד שאנחנו אומרים לו, לא. מה? אתם מכירים ילד קטן כזה, יש לכם אחיינים או... נסתם אתם מכירות, לא, אחים קטנים, אחיינים וזה, והילד רוצה לבוא ולגעת בתנור, אה? את אומרת לו, לא, ואת חוסמת לו את הדרך וזה, אז את ממש רעה, נכון? למה את לא רוצה לעשות מה שהוא רוצה? מה זאת אומרת? כי את מבינה שזה רע. אז גם אנחנו חסומים אל הטוב. הנה, גם אותו גוי לא יכול היה להבין את זה, כן? שהפרטים באים לכוון אותך אל הטוב היותר ענק. כנראה, צריך להסביר למה, אבל זה שאדם לא נוגע באשתו. אחרי הלידה זה מפתח בתוך האדם טוב, הרבה יותר ענק, הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, מאשר הטוב הקטן יותר שנמצא בו כרגע. טוב, נכון, לפעמים נוכל אולי להסביר גם למה, אבל אולי אני צריך לקבל את זה כאקסיומה, בלי הסביר. אבל, זה מה שאני יכול לומר. אנחנו בטעות מצטערים שאנחנו כבר יודעים מה זה טוב, והאלוקי או ריבונו שלנו צריך להיכנס לתוך הגדרי הטוב שלנו. זה בעצמו ההנחה אולי גם של הגוי פה ואיתו. הוא רוצה את כל התורה על רגל אחת, הוא רוצה בעצם באיזשהו מקום, זה קצת יש בזה גם קינטור, להבין איך ריבונו שלנו נכנס לתוך הטוב שלי. לא, אתה תבין איך אתה נכנס לתוך הטוב של ריבונו שלנו. שמלא גם פרטים, ומלא גם הבנות, ומלא, בסדר? זהו, בסדר? כאן הנקודה נמצאת. בנקודה אנחנו מוחזים. טוב, אז מה קרה עם שמיים? אחרי כל העניין הזה, למה שמאי, אסור להגיד את המילה כועס על שמאי, אבל מקפיד, שמאי מלמד פה לדורות שיש בו בעיה. אז את הבעיה כבר די הגדרנו, אולי אפילו נגיד אותה בעל פה, ואז דווקא נעבור לפסקה הבאה. כן.
כאילו באיזשהו מקום אני
מצליחה
כאילו להתפרד את התשובה, כלומר, מי שהיה באמת ארוכות להראות,
כאילו, איזשהו
כאילו, הרבה ציבורים, וגם עושה את הציבור שהיה שאומרים שכאילו, שהתורה היא כמו מוסרית, וגם אני סתם,
כן, כן.
כמו שאתה אמר, שאלה,
תראה, אני אגיד לך משהו. לפעמים אנחנו יכולים גם להסביר. כדאי להאחז בדברים שאפשר להסביר כדי לפתח את ההבנה גם בדברים שאי אפשר להסביר. אני לפעמים אוהב פשוט להתחיל בדברים שאני יכול להסביר. לפעמים שאומרים לי, תשמע, אבל העולם הדתי הוא כזה או אחר. אני אומר, תשמעו, אתם יודעים איזה חסד וגודל לקחת למקומות המאוד מאוד טובים. הנה, היית במדרשה שנה, אני מקווה שהדוגמה היא טובה, אתה יודע. לפעמים דוגמאות זה מסוכה, את אומרת למי שהיית במדרשה שנה וראית איזה טוב יש פה, דווקא היא לא ראתה סתם, אבל הייתי בחדר מעצבן, סתם, לא, בסדר, אני מקווה סתם, אבל אני מקווה לא, שזה לא קטע, דוגמאות לפעמים זה מסוכה, אתה מביא איזה דוגמה, אתה רוצה בדוגמה, סביב הדוגמה לבנות משהו, זאת אומרת שהיית במדרשה וראית הטוב שנשפח מכולם, ואיך בשבת כולם מתחבות, מי שאומרת, וואי, ממש לא ראיתי, ושבת פה היה לי על הפנים, טוב, נתקעתי, לא יודע, במסוכה לפעמים דוגמאות, בעיה, טוב, נקווה שלא, שזה עובד, שירת חברון פחות זה עובד, הייתם טובות, בסדר גמור, הנה אף אחד לא מערערת, פעם משונה, פעם שנייה, הדוגמה עבלה. אז את אומרת, את מספרת, לא צריך לעקוף גם בעיות, לספר כמה טוב הדברים נגלים, אלא מה יש גם אחרי חתונה, לפני חתונה, דברים מסוימים שכאילו התורה חוסמת, טוב זה להגדיר את הטוב. דרך אגב, בנושא הזה של הלידה, אפשר לדעתי גם להסביר אפילו, היה, אבל זה אחרי שנים, לא כשדיברתי איתך, גם להסביר אני חושב למה זה גורם לטוב. אבל זה לא התשובה שלנו, בסדר? נכון? זו התשובה מתחמקת מספיק. אבל, לא, אני מרגיש שזה לא מתאים בקצר, אבל אפשר, גם שם נתקעתי על דוגמה שיש פה איזו חסימה מובנת לא לדבר עליה, אבל זה לא השלב כזה בו שכה לדבר עליה. אבל באופן עקרוני, זה אפשר, אני חושב, שם בדוגמה הספציפית הזאת, גם להסביר לניוד דעתי, אפילו להוביל את זה אולי בפרטים. אולי אפשר להתווכח על זה, אבל באופן עקרוני, אני חושב שאפילו להסבר אפשר להביא את הדברים. מה נשאיר? כיוון שזה באמת לא כל כך נראה לי שזה שייך כרגע אלינו. אבל באופן עקרוני, העניין הזה של הטוב והפרטים, צריך קודם כל לקחת אותו באמת שרואים חיבור ועוצמות. תראו, אני נהניתי חתונות שהיו של המשפחה שלנו, שמחות או בר מצוות, אמר לי לפעמים קרוב משפחה, תשמע, קודם כל אנחנו אומרים משהו, אני מרגיש פה את העוצמות של הטוב של האנשים, אתה עושה לי טוב, לי טוב, קודם כל, גם לא טוב. זה, מזה צריך קודם כל להכניס, קודם כל לדבר על זה ולהגיד, כן, 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 יש עוצמות אדירות של טוב, אולי אנשים לא מכירים לי בחוץ, כן. אחרי שאתה נחשף אל העוצמות האדירות הגדולות האלה של הטוב, אתה יכול לבוא ולומר, רגע, יש פרטים גם, נכון? יש גם כל מיני פרטים, מה? אני, ככה אני טוען לפחות, שכשחייתי שש שנים במקום של חיה ותן לחיות, זה נחמד להגיע לקריית ארבע אחר כך, מה? יש טוב, אני בא אומר שאנחנו בשלמות, מה? אנחנו טובים, בסדר? בסוף ניתן לנו ציון לשבח, אנחנו כן טובים, בדרך כלל. טובים, לא שאין בעיות, לא שאין בלגן, אבל טובים, כן? זה הנקודה. על כל פנים, שמה התחופו באמת הבניין שבידו, בעל פה. בסדר, לא נקרא בפנים, כי אני רוצה קצת להזדרז ולהגיע ללילל, ואולי גם להשלים משהו ממערל שלמדנו פעם. כדי ככה לסגור לנו פה איזשהו מעגל עם מה שגם למדנו לפני כן, ובזה נשלים את הנשלים. נדבר מה שרצינו לדבר הפעם. בכל אופן שמאי. למה שמאי דחופו באמת הבניין שבידו? וואי, זה הסבר מאוד נפלא של הרב קוק. הרב קוק אומר, מה עושים באמת בניין? בונים בית. אבל האמה היא לא הבניין עצמו. האמה הוא הדבר שאיתו נעזרים על מנת מה? ליצור, לבנות את הבית. אומר הרב קוק, שמאי אומר לו, אתה יודע מה אתה בן אדם? אתה יש לך אמת בניין שאפשר לבנות איתה המון המון דברים. אתה רוצה להסתפק רק באמת הבניין, בלי הבניין. זה היום בנורא. כאילו נכון, שעם הטוב שלך בונים בית ענק, מקיימים את כל התורה. נכון דרך ארץ קדמה לתורה. נכון שזה מין משהו בסיסי, מה שאתה מצייר. אבל איתו אתה צריך לבנות בניין שלם, ללמוד המון המון פרטים, איך הטוב האלוקי מצטייר בעולם. אתה כאילו לוקח עמד בניין ואומר, למה לא מספיק עמד בניין? למה צריך בניין? מה זה שטויות? מה? ועמד בניין, בונים המון המון פרטים, בית. טוב, אתם יודעים, מי שפה, איפה שהוא התעסקה עם בתים, אני לא יודע, אבל אם מי שכבר כן התעסקה עם בתים, מי שהולכת ללמוד, אדריכלות או הנדסת בניין, אם יש פה מי שכזאת, או שאין פה מי שכזאת, אבל בכל אופן, יודע שנראה לי יותר מקצועות, בקיצור, לא יודע, אבל לא... אני היום אומר דברים שכועסים עליי, אני אומר, נראה לי יותר מקצועות לבני, אמרו לי, אין היום דבר כזה, תעזור, זה מגדרי מה שאתה אומר, אז מכילה, בסדר? אז בוא נלך על הדוגמה, אם מישהי, נניח, אומרת, אדריכלות או הנדסת בניין, היא יודעת שבניין, מה שאני באמת לא יודע, הבניין בנוי מהמון המון פרטים, לפחות ככה זה נראה, כן? המון 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 פרטים. אז השמאי אומר לו, תשמע, אתה רוצה להסתפק באמת הבניין, בלי בניין, זה אי אפשר. אתה מסתויות. אתה רוצה את כל התורה, נכון שכל התורה מובילה אל הטוב, אבל זה להגיד באופן כללי מעשה של טוב, שצריך להתפרט להמון המון פרטים. ואנחנו רוצים לעבור, אז מה הלל? אז שמאי בסדר, הוא תמיד מציב לנו איזה מוסר כזה, איזה דרך כזאת, איזה הבנה כזאת, לא לקחת את החיים בקלות, נגיד כך, כן? שמאי תמיד מציב לנו את העולם התביעתי, החשוב מאוד, כי אם לא שמאי גם הלל לא. למה הלל בכל זאת נותן לאותו אדם כן איזושהי עוצמה בבקשה שלו, כן? מוכן לקבל הלל משהו בבקשה. הלל בעצם אומר לו, אתה צודק. לא מסיע אלו אומר לו. וטועה בדבר אחד, עקרוני מאוד, חשוב מאוד. במה אתה צודק, זיהית נכון את המגמה. ובמה אתה טועה, כמו שאמרנו קודם, אתה טועה במה שאתה חושב שהמגמה היא קטנה כמו שאתה מצייר. אתה מצייר מגמה של טוב, המגמה היא הרבה יותר ענקית ממה שאתה חושב, הרבה יותר גדולה. אתה צריך מאוד המון פרטים בשביל להגדיל את הטוב שבך. הופס, הלל הצליח לגעת באותו אדם. כי הוא לא, וזה הרבה פעמים דרכו של הלל, אחרי ששמאי בא ואומר באמת בצדק שצריך להיות תביעות גדולות בעולם, הלל בא כאילו המרגיע יותר, אבל מצד מסוים זה מתחבר לשמאי. הלל רק מצליח לחבר את זה למקום שבו הוא נמצא, ולראות לו אתה רוצה טוב, נכון? מה זה הטוב שאתה רוצה? הוא קטן. כמו הבחור כזה שרוצה נורא להיות טוב עם אשתו. אומר, אתה רוצה להיות טוב עם אשתך? כן. אתה בטוח שאתה רוצה להיות טוב איתה? כן. תדע לך שמה שאלוקים אומר להיות טוב, זה פי אלף טוב מהטוב שאתה רוצה. אתה לא יודע כמה אתה עלול להזיק בה, אם תעשה לה משהו, היא תיגע בה אחרי הלידה. אתה לא יודע איזה נזק זה, מה עלול לי פה, מה? כמה הרס יכול להיות פה וחורבן, לכל הטוב בעולם. אז זהו בא לקחת, לקחת בו במקום של התור. טוב, כנראה גם צריך להיות הלל, שהוא היה נראה כנראה מאוד מאוד טוב. זה לא מספיק להגיד את זה, כמו שמישהו אמר כהן לפני כן. לפעמים אנחנו צריכים הלל כזה שגם יגיד את זה, ויראו את זה על הלל את כל הטוב הזה, חלק מהעניין. אבל הלל מה שהוא מכיר, שרואים את זה, והוא מחבר אל כל הטוב הזה, והוא אומר, אתה יודע, כל הטוב הזה יגדל לאין ארוך כשיהיה פה כל התורה כולה. אז אתה מתחבר למקום שבו האדם הזה נמצא. אבל תבוא, אנחנו רוצים את מה שאתה רוצה, אנחנו רוצים את זה לאין ארוך. רוצים להעיף את זה קדימה, ברמות הרבה יותר עליונות. זהו. כאן נמצאת הנקודה העוצמתית, הענקית, הגדולה, שהלל רוצה לקחת אותו אדם, כן? לשם הלל רוצה לקחת אותו. לכן, התשובה של הלל היא בעצם קרובה לתשובה של שמי. גם שמי, אתה לא מבין שיש המון פרטים. השמי, זה היה התפקיד של שמי, לגעור בו, כדי לקחת אותו אל האמת, להגיד לו, מה, באמת צריך המון פרטים, אתה טועה, אתה לא מבין כמה פרטים. הלל, וזה תפקידו של הלל, אחרי שמי לגעת בנקודה, לדקור באותה נקודה, לגעת באותה נקודה שאותו אדם נמצא, לבוא אל המקום שבו הוא נמצא ולהראות לו שאת אותו דבר שהוא רוצה אפשר בצורה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר משמעותית, כן? הלל גם בסיפורים קודם יכול לקחת את החצוף הכי גדול שבא להקנית את הלל ואומר לו, אתה בעצם בתוכך פנימה לא יודע שרצית בעצם לא להקנית אותי, רצית לחשוף את הענבה שבי. אתה לא יודע את זה אפילו, אני אראה לך, כן? זה מה שהיה פה בסיפור, וכו' וכו' וכו'. הלל מתחבר לאדם, מראה לו דרך כל הגלגולים, לפעמים לו הרעים שבו צומח טוב. ודאי פה שזה בא דרך טוב מסוים, שיכול לגדול לאין ארוך, בסדר? שיכול לצמוח ולפרוח ולגדול לאין ארוך. לכן טוב מאוד שיש מורה לנהיגה שמראה לנו שאפילו שהוא חילוני, אבל הוא רוצה טוב, וחילוני שגר אי שם בתל אביב ורוצה הרבה טוב. אבל צריך להראות להם את הדרך, מה? עכשיו שים על זה כיפה, זה יהיה הרבה יותר טוב, אה? הרבה יותר טוב. ומצאנו גם דתי שלו, בסדר, אז יש חסרונות לכאן ולכאן בעולם. יש כאלה שנמצאים בהמון פרטים בלי לראות את הטוב. זה חבל, זה כואב, נכון, כן. צריך כאלה שיקרירו את המגמה, אבל לחבר את המגמה אל הפרטים, בסדר? אל כל הפרטים כולם. זה בעצם האידיאל, כן? זה האידיאל השני. לכן, הלל אומר לו, נכון, כל התורה כולה היא מה ששנוי עליך, לחברך לא תעשה. זה באמת כל התורה כולה. כי התורה באה להוביל למקום הזה, המדרשה העתידית, מה? שירת חברון העתידית. מה, אני אעשה לכם חלישות אולי, אה? מקווה שלא, אבל שירת חברון, שווה חברון העתידית, שירת חברון העתידית. יהיו מקומות כאלה שאני אכנס ולא נאמין איזה טוב יכול להיות בעולם. מה? טוב, לא יודע לצייר את זה. אם הייתי יודע, הייתי אומר. נתתי דוגמה עם שלוש כוסות, לא סתם, מצחן ביניי פעם בשווה חברון, שראיתי בחורים מגיעים, מכינים לעצמם תה, ואז הם מגיעים ככה, לא יודע אפילו איך מחזיקים את זה, שלוש כוסות ביחד, ככה, מביאים סתם, שמים לעוד בחורים אחרים, אמרתי, יש עלינו, הטוב בעולם מתקדם, לא יודע, בשירת חברון העתידית, תושבי חברון העתידית, כבר החזיקו בכל עץ בכוס, לא יודע, עשר, מה, ככה, ישימו פה לידכם, טוב, פתאום לא יהיה פה מקום לכוסות, טוב, אבל אנחנו לא יודעים מה זה טוב, אפילו הטוב שנראה לנו טוב, לא יודע, כלום, הלל אומר לו, מה שסנוח לך, זה כל התורה כולה, כל התורה תוביל בסוף למקום, שלא נהיה מסוגלים, אפילו לא בתור יצר הרע, לא יהיה בנו שום רוע כזה, מה? זה לא שאפילו נרצה, רק לא נעשה. לא שיבוא לך לנגן בחדר ב-12 בלילה, מישהי תגיד לך, בנות ישנות, תגיד, אוי, אני לא מנגן. זה אפילו לא יעלה בדעתך, מה? אין מצב, אה? מה ששנוח לך לא תעשה, זה כל כך טבעי, כל כך אמיתי. כל התורה תוביל אותנו למקום הזה, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, כן? תבנה בנו קומות עליונות של מה ששנוח לך ושבאהבת ערך כמוך. לכן, הלל לוקח את האדם אל המקום הזה. היופי הוא שהילל בעצמו, הטוב של הילל, כל כך מלא כבר את העתידיות הזאת, שהילל בעצמו מצליח לזהות באותו אדם טוב. זה היופי שגם הילל מראה לו, כן? הילל כל כך מלא טוב, שהוא רואה טוב גם בתוך החיסרון של האדם הזה, וגם בתוך הצדדים האפלים, שהאדם הזה מציג את עצמו, וכמה שהוא מדבר דברים לא נכונים, ושווה צריך לגור בו, הילל מוצא בתוכו את הטוב, כי הילל נמצא שם כבר, כן? בהמון טוב עתידי, ומציאת הטוב, וראיית הטוב, כן? וכולי וכולי. לשם בעצם אנחנו מובלים. טוב, עד כאן. אז לא הספקנו לקרוא הכל, היה פרשייה א', פרשייה ב', היא נוגעת קצת לדברים שלמדנו מהמהר"ל, ורציתי בכל זאת להשלים משהו שלמדנו, אני תמיד לא זוכר מתי זה היה שלמדנו את זה, אז יכול להיות שלמדנו את זה כשחלק עשו פסיכומטרי, ואז זה ישלים להם משהו שלא היו בפסיכומטרי, יכול להיות שלמדנו את זה אחרי הפסיכומטרי, אז אני לא זוכר, כמעט היה בא לי לעבוד עליכם להגיד את זה, ואז יש לשמוע, אם מישהו תגיד כבר למדנו את זה, לראות, טוב, אבל בכל אופן, למדנו על שיעור על טוב, אז זה לא יפה, מה ששנוא עליך, אז לא יעשה לכם. אז בכל אופן, משהו מתזכורת מאיזה שיעור קודם. ובשיעורים קודמים, אי פעם, בשיעור קודם למדנו, שהמהר"ל עוסק ביחס בין משפחה, שכן וחבר. משפחה, שכן וחבר. מין שלישייה כזו. ויש צעד לכאן ולכאן בכל דבר, בסדר? אז מי שסימנה עם הראש יכול להיות שאיכשהו מי ש... משהו כן זוכרים מהעבר. אז בכל אופן משפחה, שכן וחבר. מה, באיזה מקום, לא בדיוק מה יותר ממה, אבל מה כל קשר בא, בא, בא לבטן? משפחה הוא קשר מאוד מאוד אלוקי, עליון, שלשמחתנו אפילו אי אפשר להיפטר ממנו. משפחה הוא קשר עליון. האבא והאימא והאחים, תודה לאל אולי אפשר להגיד, זה קשר כזה שלא מתגרשים ממנו. אין, ברוך השם, גט. לא נותנים גט להורים ולא הורים גט לילדים. לפעמים הם לא מתייחסים אליהם כמו ילדים וזה, זה בעיה, אבל באופן עקרוני, הלכתי, אין דבר כזה, כן, לתת גט. ולא לאחים שלך ולאחיות שלך, גם כשאת מאוד כועסת עליהם, תודה לאל, נגיד כך, שאין דבר כזה להגיד שבוע נתנת לכם גט, יותר את לא אחותי, כן, נקווה שתודה לאל, לא. ולכן זה קשר אלוקי. אלוקים קבע מי ההורים שלנו, אלוקים קבע מי יהיו האחים והאחיות שלנו, וכיוצא בזה, בני דודי, דודי, כל... זה קשר בא לנתק, כן? משפחתי, מבשרך לא תתעלם, קשר המשפחתי. יש קשר ביניים, כך אומר המערה, והוא קשר לטיב אהבת ריאה למערה פרק א', יש קשר של שכנים. שכנים זה בין לבין, למה? כי את לא קובעת מי תהיה השכנה שלך, לפחות בדרך כלל, כן, את לא קובעת מי תהיה השכנה שלך, את מתחתנת ואת גרה באיזה בניין, אופס, יש לך שכנים. פה משכנים יותר טובים, זה דבר גם אלוקי במובן מסוים, שונה מקרבת משפחה, כי בכל זאת את עוברת בניין, זה לא בדיוק אותו קשר שנשאר לנצח, אבל לפחות לתקופה מסוימת בחיים, מי תהיה חברת חדר שלך? המדרשה קובעת, האמת אני לא יודע אם זה נכון, נניח שזה נכון, לפחות בהתחלה, לא? המדרשה קובעת מי תהיה חברת חדר שלך, וה... לא הבנתי אם זה נכון או לא, כן, בוא נבנה שזה נכון, בסדר, של השיעור לפחות, זה נכון. אז קובעים מי, מי יהיה חברת חדר שלך, ושכנה שלך, בהרבה מהמקרים את לא יודעת, כן, את מתחתנת ויש לך שכנים, אופ, פתאום את מגלה, קמה בבוקר, יש לך כל מיני שכנים, נחמדים יותר, נחמדים עוד יותר, נחמדים עוד יותר, כל מיני, כל מיני שכנים. עכשיו אנחנו לא קובעים, אז יש בזה צד אלוקי, מורכב גם אנושי, כי ביחסי שכנות זה לא עד כדי כך, כן, אפשר גם לעבור דירה וגם אפשר להיות שכנים יותר טובים. או, השלישי, החוליה השלישית היא לכאורה הכי נמוכה, לכאורה הכי פחות אלוקית זה חברה טובה. או, לימים כשאדם מתחתן, מתחתנת, זה החבר הכי טוב, החברה הכי טובה בחיים, זה החיבור שאנחנו יוצרים. אז נכון שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים וזה לפני, אבל בכל זאת, זה בא דרך הבחירה שלנו. זה קשר שלכאורה במובן מה זה יותר נמוך, כי הוא פחות כאילו אלוקי. קרבת משפחה, אבא, אמא ואחים, זה חותמת אלוקית, כן, זה נקבע כך. פה זה מורכב גם מרצון אנושי. והראיה והוכחה שרחמנא ליצלן, חס וחלילה, מצבים מסוימים חריגים, יש גם גט, יש גם גירושין, כן? מה שלפחות בוא ניקח את זה לחיובים, הרי שכן מחליטים, לא להתגרש, בעזרת השם, כן, זה החלטה שלנו. זה קשר שנובע בצורה חזקה מאיתנו. ודאי שהוא לא רק איש ואישה, חברה טובה, וכל כן, את יכולה לשמור על קשר עם חברה מהמדרשה, ואת יכולה לא לשמור על קשר. זה בחירי, כן, זה קשר שכולו יום, ביום יום הוא תלוי בבחירה שלנו. דרך כלל, בנות במדרשה, שנה ראשונה, ואני מדכא אתכם, מה שאומרים על קשר טוב ויש קבוצת וואטסאפ, שנה שנייה שאומרים גם על קשר בסדר, ועד שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, שאז שומרים על קשר, אולי, מי ששומר את הקשר. אבל בכל אופן, אבל הקשרים שלנו, החברים, דווקא לפעמים מתבטאים את אחרי שנים. מי שבאמת חברה טובה שלה, או שאת שומרת איתה, או שנורא נחמד לך לפגוש אותה, וכל, כן. ככל שהקשר עמוק, למי יותר אז אחר כך. אבל קשר הזה תלוי הרבה בבחירה שלה, אז זכורה הוא הנמוך יותר. אבל יש צד מסוים, פן מסוים שהוא יותר גבוה. למה יש פן שהוא יותר גבוה? כי הוא מראה שאנחנו מראים שהעולם הוא אלוקי, לא רק כאלוקים עשה דברים בעולם, אלא האלוקים יכול לבוא דרכנו. זה שייך לבניין בית המקדש. לכן אהבת חינם מול שנאת חינם זה דבר כל כך גדול. כי האהבה מראה לא רק שאלוקים נמצא למעלה, הוא מכתיב לנו דברים. אלוקים מתגלה למטה, אלוקים מתגלה דרכנו למטה. יש צלם אלוקים בתוך כל אחד מאיתנו, ואלוקים מתגלה דרכו. ואלוקים אומר לנו, תשמע, אני רוצה, אני יכול להתאחד עם, עם החבר שלי, אני יכולה להתאחד עם החברה שלי. והאחדות הזאת, מה שאנחנו מבטאים שאלוקים נמצא למטה, דרכנו. זה אלוקים שעובר דרכנו. אנחנו מבטאים שהעולם הוא אחדותי. העולם הוא לא חייתם מבטא לחיות נפרד. העולם הוא מאוחד. העולם הוא אחדותי כי הוא אלוקי. כיוון שהוא אלוקי יש מה שמאחד בינינו, כן? יש מה שמחבר בינינו. זה שייך לבניין בית המקדש. לכן, בימים האלה מאוד חשוב ללמוד על הדברים האלה, להתחזק על שם הדברים האלה. כי אהבת חינם מבטאת שאנחנו בני אדם מסוגלים שאלוקים יחיה בתוכנו. לא רק שאלוקים נמצא למעלה, אז זה לא בית מקדש. בית מקדש זה אלוקים יחד יהודי ישראל, למטה. זה מראה שאנחנו מסוגלים שאלוקים יבוא דרכנו. אנחנו מבטאים אחדות דרכנו. אנחנו מבדים שאנחנו לא חיים בעולם מפורד פירודי, חוץ ממשפחה וזה שאלוקים החליט שתהיה. אנחנו מסוגלים, כאילו אין פה משהו שמאחד, אנחנו נאחד, אנחנו נחבר, כן? כשאנחנו נחבר, אנחנו בעצם מראים, אלוקים נמצא בתוכנו פנימה. אנחנו מסוגלים לבטא את האחדות הזאת של אלוקים מתוכנו. כאילו אין פה מישהו שהייתה אמורה להיות חברה שלי, אבל יש. כי אני מבטא שאלוקים נמצא בתוכי פנימה, ואני אחדותית. אני מבטא את אחדות בעולם, אני מבטא את חילול בעולם. הפך לצערנו, לדאבון נפשנו, שנאת חינם, זה ביטוי חס ושלום שאלוקים נמצא למעלה, לא למטה. למטה זה היום ונורא. למטה אדם לאדם זה אין, כן? אין חיבור ואין קשר ואין יחס בין מאדם. ממילא אלוקים לא נמצא למעלה, אבל לא למטה. הלל בא ללמד את אותו אדם, ואנחנו גם מפללים לבניין בין מקדש כזה, שאלוקים נוכח, אלוקים נמצא למטה, אלוקים נמצא בתוכנו. לכן הלל אומר, מה ששנוא עליך לכאורה לא תעשה, תראה את אלוקים שלמטה. תחבר את אלוקים שלמעלה עם אלוקים שלמטה, כן? בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אלו. תפקיד שלך העיקרי, לקחת את השמיים ממעל ועבור שגם בארץ מתחת. תראה שהטוב הזה יכול להתגלות כאן למטה. לכן הלל מוצא את הטוב באותו אדם, הוא גם מלמד אותו את היסודות של התורה של הלל. מה ששנוא עליך לכאורה לא תעשה זה כל התורה כולה. כל התורה כולה מובילה אותנו אל היעד הזה, כן, היעד אמרנו, של טוב אדיר, ענק כזה, שרק שיהיה מקדש ועלה נוכל בעצם לבטא אותו. לכן אנחנו כל כך צמאים למקדש. לכן שנאת חינם כל כך מעכבת מקדש, כי אפילו את הבסיס אין, כן? את הבסיס של הנוכחות האלוקית למטה אין. ואת זה אנחנו תפקיד האדם, להראות שאלוקים, זה מקדש, אלוקים נוכח למטה. טוב, רק אני אסיים לכם בעוד סיפור קצר, אבל פעם שמעתי סיפור, והוא לא מצא חן בעיני מי שסיפר לי, והוא אמר את זה כטרוניה, ומאוד מצא חן בעיניי. אז סליחה שזה נכנס לזה נושא של ויכוח בין רבנים, אבל לצורך הסיפור אני יכול לספר. אבל פעם פגשתי מישהו שהוא מנהמני הר הבית, מאלה שמאוד מצדדים בעלייה להר הבית, כן, אז זה לא נכנס לגוף הדיון עצמו, אבל בכל זאת הוא אמר לי שמאוד כאב לו, מה כאב לו? הוא מתווכח פעם עם מישהו מהעולם החרדי, והוא הבחור הזה, כבר לא בחור, הוא יהודי מבוגר, לא משנה, אבל בזמנו אז הוא אמר לי, תשמע, אני אמרתי לו טענות, למה? אנחנו צריכים להראות סימון המקדש, אנחנו צריכים לעלות שם למקום הקדוש וכו' וכו'. אז מה הוא אמר לו? מה הוא ענה לי? אתה יודע מה הוא ענה לי? הוא אמר לי, אני גם עוזר לבניין בית המקדש. אמרתי לו, איך אתה עוזר? אני עוזר, אני עולה לארבע, איך אתה עוזר? אמר לו, אני לומד שמירת הלשון כל יום. אז אני מרבה אהבת חינם, אני עוזר לבניין בית המקדש. אז הוא אומר לי, זה כל כך הרגיז אותי התשובה לו. אמרתי לו, מה הקשר? זה יופי של תשובה, זה אמת להביטה. טוב, שלום.